ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויקר יהודה ויום הצדקה ממני. אמרו חזל, בשעה שאמר יהודה צדקה ממני, יצאה בת חול ואמרה, אתה הצלת את תמר ושני בניה, תאומים יצאו ממנה, הצלת שלוש נפשות מן האור, חייך שאני מציל שלושה מבניך מן האור, חנניה, מישאל ועזריה. באמת פסחה ההודעה של יהודה, זכו לנס גדול כזה, חנניה, מישאל ועזריה, לא נשרפו בכבשן האש. השאלה, מה כאן הגדלות? יהודה עשה דבר פשוט, הודעה על דבר שבאמת לא תמר השמה. למה בגלל זה השכר הגדול הזה? סימן שזה דבר קשה מאוד לאדם, הבושה הזאת, דודות ומה שקרה. בשכר הבושה הגדולה הזאת שיהודה מקבל על עצמו, אז זוכה להציל את חנניה, מישאל ועזריה מכבשן האש. כי בושה זה דבר כזה מאוד. למה תמר לא אמרה? אומרת הגמרא, מפני שהיא אמרה, מוטב שישרף נוח על אדם שיפול לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. היא מוכנה להישרף עם התאומים שבשנה, להישרף בכבשן אש ולא להלבין את פני יהודה ברבים. זה חמור מאוד, הלבנת פנים. אם הוא יודע מעצמו זה משהו אחר, אבל שאני אלבין את פניו זה בשום אופן לא. מחלוקת בפוסקים עם הלכה כך שבאמת צריך להיהרג ולא לעבור בשביל לא להלבין פני חברו ברבים. מחלוקת בראשונים, הרב פוסק שלא צריך למעשה להיהרג את זה, אבל כולם רואים עד כמה הדבר חמור להלבין פני בן אדם ברבים. ויש בן אדם, חז"ל אמרו שזה כשפיכות דמים, שהרי רואים שהוא נהיה לבן, נהיה חיוור, זאת אומרת שהדם נשפך ממנו. חז"ל אמרו שמי שמלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, מפני שזה כל כך חמור. הגמרא מביאה שאחד מהאמוראים, כמדני אביי את חבדים, שאל באיזה מצווה נזהרים במיוחד בארץ ישראל. חבדים היה מארץ ישראל, אז אביי שאל אותו, במה נזהרים במיוחד בארץ ישראל? אז הוא אמר לו בהלבנת פנים. אז חשבתי למה, הרי זה לא מצווה תלויה בארץ, למה דווקא בארץ ישראל נזהרים בזה? אבל אולי מפני ששם ראו את התוצאות הנוראות מהלבנת פנים. הרי הלבנת פנים גרמה שבית המקדש נחרב, מה אומר? שהקשבור הוא סייע את בר קמצא מפני שהלבינו את פניו והחריב את ביתו ושרף את היכלו. גלות של 2000 שנה עד היום, כשאנחנו סובדים, הכל זה בגלל שהלבינו את פניו של בר קמצא. אז מילא אפשר להבין שנזהרו מאוד בהלבנת פנים. למרות שבר קמצא לא היה צדיק, אנחנו רואים איך הוא התנהג, לא היה צדיק, ובכל זאת היה אסור להלבין את פניו באותה שעה. אם נתבין את פניו באותה שעה, אז זה הקשבוך הוא לא עובר בשתיקה, נותן לו להחריב את בית המקדש ולהגלות את ישראל. במלחמה של אלפי הרוגים, נכון בגלל שביישו את בר קמצא. הקשבוך הוא מתחשב אפילו בבושה שבאדם מבייש את עצמו, שמוריד לעונש הצפוי. הגמרא אומרת, שאלו בגמרא, למה מי שגונב שור וטבחו ומחרו משלם 5 ומי שגונב שיער משלם רק 4? שיער אמנם שווה פחות משור, אז זה מילא פי 5 משיער, זה פחות מפי 5 משור, אבל התורה אומרת שלא ישלם פי 5, ישלם רק מפי 4. למה? מפני שבגונב שה יש לו בושה. השור הולך ברגל, את השה סוחבים אל הכתפיים. אז יש לו בושה, אז בגלל זה מורידים לו מהעונש של הגניבה. כאן הוא בייש את עצמו, ואף אחד לא ביקש ממנו. אל תיקח את השה לא על הכתפיים, ולא בשום דרך אחרת, אז יהיה הכל בסדר. אבל לא, הוא בייש את עצמו בשביל לגנוב את השה. זה כשמוך הוא מתחשב בזה. מוריד לו מהעונש. חזן ואים שבגלל שבלעם קם בעצמו חבש את אתונו, אז הקדימה אותו הזכות של אברהם שחבש את חמורו בעצמו. משמע שלולי זאת היה בלעם עלול להצליח. למה? כי הייתה לו בושה לחבוש בעצמו את אתונו, אז היה צריך כבר הגנה גדולה של אברהם אבינו כדי שלא יוכל לקלל את ישראל. וכן פרעו אסר את רכבו בעצמו לרדוף אחרי ישראל, אז מה שעמד אז לישראל, הזכות שיוסף ביש את עצמו תקשור את מרכבתו לעלות לקראת אביו לכבד את אבא. אבל לולי זאת, זו בושה של פרעו לקשור בעצמו, זה כבר יכול לעזור לו נגד עם ישראל, חס ושלום. אז רואים כמה כשמוך מתחשב אפילו ברשעים שביישו את עצמם, וכיישו את עצמם לעבירה, לא למצווה, בכל זאת כשמוך מתחשב בהם. השבת עמידה, כך הדין, תראה את שור אחיך או את צורון עובדים בדרך, והתעלמת מהם. דורשת הגמרא, והתעלמת פעמים שאתה מתעלם. איך אם זה זקן ואין אלפי כבודו. אתה מכובד, לא דרכו לטייל עם חמור ברחוב, אז הוא פטור מהשבת עמידה אם הוא מוצא חמור. תורה חסה על הכבוד. אתה לא רוצה, כמה שאתה רוצה שתעשה חסד ותשיב עבידה והכל, אבל אתה לא חייב לסבול בכבוד שלך בשביל זה. אתה לא חסה על הכבוד של אדם. חכה, אומרים לה שיהיה לבן. אף אמנם הילד ואדוני זקן. כשפורך הוא אמר שהיא אמרה ואני זקנתי, לא אמר ואדוני זקן. הוא חס על הכבוד, זה שונות את האמת. לא לומר דבר כזה. שלום בית, לא לקלקל שלום בית. זה למרות שאתה צריך מאוד להיזהר לא לצער את אשתו, שמתוך שנעתה כבד עם אתה מצויה, שהיא חלות פוחה כשהוא מצערים אותה, אתה צריך מאוד להיזהר לא לבייש את אשתו. יש בגמרא מעשה שחכם שמת בגלל שאשתו בכתה, אמנם הוא לא התכוון לצער אותה, סוף סוף היא בכתה אז הוא מת. חשבתי אולי מותר לומר שמי שמצער את אשתו עובר על אלמנה יתום לא תענו, היא אומנם אשתו ברוך השם לא אלמנה, אבל מה ההבדל בין אלמנה ואישה נשואה? שאלמנה יש לה מי שיגן, שנשואה יש לה מי שיגן עליה, אבל אם בעלה מצער אותה אז היא אלמנה, אין לה מי שיגן עליה. זה כמו אלמנה אם מצער את אשתו. צריך מאוד להיזהר לא מצער את האישה. גדול העונש על בושה, אז המיטה כנגד מיטה, כשאתה מכבד את אחרים, אז זכרו ודאי גדול מאוד. מורי ורבי, רבי יחזקאל, יותר משלם זכרונו לברכה, לא היה יכול לדבר עם בן אדם כשהוא עומד ורבי יחזקאל יושב. כמו שרבי יחזקאל היה כבר זקן והוא היה תלמיד צעיר, אני אומר, הוא לא יכול לדבר כשהוא צלם אלוקים עומד. איך אתה רגיש את זה לגבי כל אחד שהוא צלם אלוקים, וכל שכן לגבי יהודי, שהוא בן עם השם, ואתה צריך להרגיש את הכבוד שלו. שכן מאלה שהקדוש ברוך הוא ציווה לכבד אותם, אביהם שהוא חייב מדאורייתא לכבד אותם, מעשרת הדיברות, תלמיד חכם צריך לכבד, מלך צריך לכבד, אפילו במלך רשע מוצאים שאליהו רץ לפני אחאב לכבד את המלך, למרות שהמלך היה רשע ועובד עבודה זרה. נחתוק את הגמרא אם משה נתקבע לכבד את פרעה או לא. פרעה היה גוי והיה רשע, לפחות עוד יש מנדמה שמשה נתקבע לכבד אותו. אתה מונע לתת המכות כשצריך, אבל מעבר את המכות שהוא מקבל צריך לכבד אותו. הרבה כבוד מגיע לצלם ענקים, כל שכן שצריך לכבד את הקדוש ברוך הוא בעצמו, לתת כבוד לכל דבר שהשם מכבד, את המצוות של הקדוש ברוך הוא, לבית כנסת, לבית מדרש, לבית המקדש במהרה בימינו ודאי וודאי, לספרים, ספרי תורה, תפילין, מזוזות, נביאים, כתובים, גמרות, להיזהר בכבוד הדברים שהקדוש ברוך הוא מכבד אותם. הוא מלך הכבוד, צריך מאוד מאוד להיזהר בכבוד שלו. אם אנחנו ננהג בכבוד כמו שצריך, הכבוד של מלך מלכי המלכים, לכבוד כל הדברים ששייכים לו, השמות הקדושים וספרים ושאר הדברים ששייכים, אז נזכה שבמהרה בימינו יבוא מלך הכבוד לשכון בבית הנכבד והנורא, מי שעשה ניסים לאבותינו, אנחנו מכבדים אותו בהדלקת הנרות בחנוכה, אז נזכה לכבד אותו בהדלקת מנורה במקדש במהרה בימינו.